לפרטים נוספים חייגו 659-7478.
אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן אופק אלברט עם החדשות. גורם ישראלי בכיר אומר כי בהתאם להסכם לשחרור החטופים, המעבר הרחוב בציר נצרים החל היום לעבוד ולבדוק עזתים שעוברים צפונה. המעבר הרחוב נועד למנוע העברת אמצעי לחימה כבדים לצפון הרצועה, והוא מופעל על ידי שותפות חברות רב-לאומית, הכוללת חברת הבטחה אמריקנית שמבצעת את הבידוק. לדברי הגורם, ישראל תמשיך לפעול נגד כל ההפרה בהסכם. הציר נפתח הבוקר לאחר שהושג הסכם לשחרור ארבל יהודה גם ברגר וחטוף נוסף כבר מחורתיים, זאת בנוסף לפעימה ביום שבת. מגעים לפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. בלשכת ראש הממשלה מבהירים שאין עדיין הזמנה רשמית מהבית הלבן, וגורמים בסביבתו טוענים שהכל בכפוף למצב בריאותו של נתניהו. כתבנו ירון אברהם מוסר שאם יטוס, נתניהו צפוי לעשות זאת במוצאי שבת או בראשון, ויגיש בקשה רשמית לבית המשפט לבטל את ימי עדותו בשבוע הבא. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן טוען בפתח ישיבת סיעתו בכנסת כי בראיונות שקיים שר הביטחון כץ עם המועמדים מהרמטכ"לות, הוא בדק האם יהיו מוכנים לתמוך בחוק הפטור מגיוס.
מה שאני שומע היום מהקריה, שכל מה שהוא שאל והתעניין, כמי כל מועמד, האם הוא תומך בחוק ההשתמטות. כלומר, התמיכה בחוק זה יהיה קריטריון יחידי ומכריע בהחלטה מי יכהן כרמטכ"ל של צבא הגנה לישראל. הדבר פשוט בלתי סביר בעליל. גישה הזאת, שרידות הקואליציה מעל ביטחונם של אזרחי ישראל, הדבר הזה חייב להיפסק.
ושר הביטחון קץ הגיב על דברי ליברמן ויחיש, אף מועמד לרמטכ"לות לא נשאל אפילו שאלה אחת בנושא חוק הגיוס. לאחר ששר המשפטים יריב לוין הודיע כי אינו מכיר ביצחק עמית כנשיא בית המשפט העליון, יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן אומר כי אינו מכיר בלוין כשר המשפטים.
כששר המשפטים מסרב להכיר בנשיא הנבחר של בית המשפט, זו הפיכה משטרית. יריב לוין חותר תחת מדינת ישראל הדמוקרטית ומסכן אותה. אם יריב לוין לא מכיר בשופט עמית כנשיא העליון, אני מודיע שמדינת ישראל השפויה והדמוקרטית לא מכירה יריב לוין כשר המשפטים.
עוד בחדשות, בית המשפט גזר מאסר עולם ופיצוי של 258 אלף שקלים על דניאל קידר, רוצחו של יזם הנדלן אלדד פרי. כתבנו אור אביד מזכיר כי קידר ביצע את המעשה על רקע אכזבתו מפרויקט נדלן של פרי אשר בו השקיע, ובכוונתו לערער על גזר הדין. אחיו של אלדד, אליחי, פירח על החלטת בית המשפט.
האמת, אנחנו מסע של שנתיים, ובסך הכל שמחים שהצדק יצא לאור. המשפחה עברה תקופה לא פשוטה. זה מנחם טיפה את המשפחה שלנו. אנחנו נבנים ויוצאים לדרך חזרה, משפחה מלוכדת וחזקה. ומודים למערכת המשפט, לבית המשפט, לפרקליטות. למשטרה שעשתה עבודה מדהימה. מצרים על זה שאדם לקח את החוק לידיים ומנע מאחי לפתור את הבעיות העסקיות שלו. הרס משפחה שלמה. מפה ניבנה, מפה נתחזק. תודה לכל הערכת.
עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
הכי חם והכי חכם מכרומגן. חדש, סמארט פלוס. מערכת חימום מים עם שליטה ובקרה ישירות מהנייד שלכם. כרומגן, כוכבי 9944.
מצד אחד, מנור המבטחים מציע עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. מצד שני, אין צד שני, זה מנור המבטחים.
כוכבי 9699.
מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
שלום לכם, בשעות הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזורי הערים, ולכן סיכוי נמוך לשיטפונות בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות בעיקר באזור מישור החוף. בימים רביעי וחמישי נרגיש התחממות נוספת. ביום חמישי הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי, אבל ביום שישי נרגיש יש ירידה בטמפרטורות וקיים שוב סיכוי לגשם בעיקר בשעות הלילה.
מצד אחד, מנור המבטחים מציע עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. מצד שני, אין צד שני, זה מנור המבטחים.
כוכבי 9699.
מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
על מים חמים לא מתפשרים. סקר אתר המקצוענים מצא במקום הראשון כרומגן, המותג האמין ביותר. כוכבי 9944.
את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
לוקחים ללב עם פרופסור עידו בירתי ופרופסור אורי ויזל.
לוקחים ללב, תוכנית הבריאות ומה שמעבר. אני פרופסור אורי ויזל, איתי היום פרופסור עידו בירתי. היי עידו.
היי, אחר הצהריים טובים, מה שלומך אורי?
אחר הצהריים מצוינים. אז אני חושב שבשבוע האחרון כל המדינה חיה ונושמת את הנושא של חזרת הבנות, השבות. כולנו פה בשבועיים האחרונים נרגשים ומייחלים כמובן להמשך המהלך וחזרה של כולם הביתה. אין ספק שאין עין אחת שנשארה יבשה בשתי פעימות האלה, ואני מאוד מאוד מקווה שההתעצמות של כולנו תמשיך. אנחנו כמובן לא נשאר בצד בתחום הזה, ונייחד היום כמה נקודות לנושא של שבי ונושא של תסמונות שקשורות לשבי, תסמונות רפואיות. אני חושב שחשוב לנו גם לציין שלאור החזרה שבוע שעבר של החטופות לא שידרנו תוכנית, זה נדיר. אנחנו נשתדל כמובן להיות פה כל שבוע. חשוב לציין את הנושא הזה. ועידו, אנחנו מכירים את זה בפן הרפואי, אבל יש המון היבטים לשבי, החל מפן נפשי, שכמובן נשוחח על זה היום, תכף תרחיב על הנושא, פן רפואי מיידי, פן רפואי ארוך טווח, יש את האפקט של השבי בשבי עצמו כמובן, שזה המון המון פנים רפואיים, ותפקידנו כרופאים כמובן מעבר ללטפל, להתייחס לנושא, ואני חושב שחשוב מאוד לעצור שנייה ולשוחח על, על, על הדברים הרלוונטיים למה שקורה בימים האלה, ועם ההתרגשות של חזרת החטופות, אז אנחנו, אני חושב שהיום זה יום מצוין להעלות את זה, בתקווה שנמשיך עם זה. מה אתה אומר?
כן, אני לגמרי מסכים. אתה יודע, כולנו עצרנו אורי פעימה עם חזרת החטופות בשבת. לירי, נעמה, קרינה ודניאלה. כמו שאמרת, אני לא חושב שנותרה עיני ושעה אחת למראה הגיבורות שחזרו, פשוט גיבורות.
מדהים, פשוט איך שהם היו, איך שהם התנהלו בסיטואציה המטורפת הזאת, והבנות שחזרו שבוע שעבר, עם ההתנהלות שלהם מול ההמון שם, זה היה פשוט להריץ את מי שנמצא שם.
כן, אתה יודע, כל פרט קטן על השחרור, הדרך שהם חזרו, החיבוקים במשפחות, כל זה עורר תחושות מאוד חזקות, מצד אחד של שמחה, של הקלה. זה באמת השעה היפה של החברה הישראלית, וחשוב שנשאר מאוחדים, וחייבים לזכור שבשבועות הקרובים צפויים לנו רגעים משמחים ומרגשים, אבל גם רגעים של מפח נפש ועצב, וכמובן, כמובן, כמובן, אסור לשכוח את שיש עוד 90 חטופים וחטופות שחייבים, חייבים לחזור.
יהיה לנו, אני משוכנע, אני מסכים איתך, ה-90 האלה חייבים לחזור, יהיה לנו תעצומות מטורפות של שמחה לצד עצב, כמובן, צריך להחזיר את כולם, אין ספק, ואני מדבר בתור, לא בתור רופא הפעם, בתור בן למדינה הזאת, ואזרח פטריוט וחייל, וכמובן, כמובן, כמובן, מקווה מאוד שכולם יחזרו מי לטיפול ומי לקבורה.
כן, וכמו שאמרת, בתוכנית הזאת אנחנו נכנס לשני אספקטים, הנושא הזה מאוד מאוד מורכב, אתה יודע, כולנו רווח כשראינו שהשבות הולכות על רגליים ונראו מצוין מבחינה חיצונית, אבל האמת היא כנראה הרבה יותר מורכבת, ואחרי תקופה ארוכה בשבי, צפויה לכל אחת מהן דרך ארוכה ולא פשוטה. חשוב להדגיש שעם כל האנשים שאנחנו נדבר היום, ההתייחסות היא כללית על הנושא, אנחנו לא נכנסים למצב של מי מהחטופות, אנחנו גם לא יודעים, וזה נקודה שמאוד מאוד חשוב לנו להדגיש. ובחלק הראשון של התוכנית היום, נעסוק באספקטים נפשיים, ואיתנו דוקטור הילה ביצ'קופ שושני, שהיא פסיכיאטרית בכירה, מנהלת המרפאה לבריאות הנפש של כללית בהרצליה, והיא פסיכותרפיסטית ומדריכה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי. היי הילה.
היי.
היי, שלום, תודה שאת איתנו היום.
ואחרי הילה אנחנו נדבר, תכף אנחנו חוזרים אלייך הילה עם דוקטור שרון גבריאל, על אפקטים של תזונה, לאחר חזרה מהשבי, ונקנח בפינת הסטודנטית. אז דוקטור הילה ביצ'קופ שושני איתנו.
שלום, נעים מאוד.
היי. אז אילה, אנחנו נתחיל בנושאים אולי יותר פרקטיים. איך את ממליצה לחברים ולמשפחה לגשת לחטופות השוות?
כמובן שזה עצות כלליות, ורובם יהיו מאוד אינטואיטיביות ומוכרות, אבל שלושת הדברים הכי חשובים זה להיות קשובים ואמפתיים, והכי חשוב זמן, המון המון זמן. בעצם החטופות המון תקופה ארוכה היו נתונות לשליטה של אנשים אחרים, גם בחיי היום יום, במה שהם עשו, בכל הבחירות, וחשוב לתת להם תחושה של שליטה ובחירה בכל דבר, שזה כולל גם על מה לדבר, עם מי לדבר, מה אפשר לחשוף, מה אי אפשר לחשוף. אנחנו יודעים שזה תהליך שדורי זמן, וכמו שאמרתם במידה מאוד נכונה, שזה נראה, התמונות בטלוויזיה, הכל נראה שהבנות חזרו לעצמם ומחייכות, אבל מתחת לזה הן צפויות לפגוש הרבה מאוד קשיים, גם קשיים בריאותיים וגם קשיים נפשיים, ומי שיש סביבה מצטרך להתמודד וללוות אותם בתהליך הזה. אנחנו יודעים שאחרי טראומה יש לנו שינויים שמתבטאים גם בהפרעות שינה משמעותיות, גם בסף גירוי נמוך ונטייה לרגזונות, גם בתחושה של עוררות מתמדת, בעצם איזושהי תחושה כל הזמן של סכנה. תחשבו שהיא הייתה, הבנות היו תחת חוץ, תחת תחושה כזו של סכנה הרבה מאוד חודשים, והם יצטרכו לאט לאט עוד הפעם לרכוש אמון, אמון ביציבות של הסביבה, אמון בחברים, אמון במשפחה, וצריך לתת להם זמן. עכשיו, הדחף הוא כמובן לשאול ולבקש מידע, וחשוב לא לעשות את זה, לתת להם לבחור מה הם רוצות לפתוח. אגב, לפעמים אנחנו רואים את המצב ההפוך, זאת אומרת, אנשים עם פוסט-טראומה מרגישים שהזוועות שלהם כל כך איומות שאנשים מבקשים לא לדעת. לכן חשוב לנסות להבין, להיות קשובים אליהם ולנסות להבין מה הן רוצות לפתוח, מה לא, ובאיזה סיטואציות יותר נוח להם ובאיזה פחות. עוד משהו שכדאי זה משפחות לזכור, שהגיוני וטבעי שיהיו שינויים בקשרים. הבנות עברו הרבה דברים, וגם המשפחות עברו, ועם השינוי בנו גם הקשרים משתנים, וצריך לתת זמן ליצירה בעצם של קשרים חדשים. ברור שיהיה דחף ורצון להשלים להם את כל הפערי מידע, ומה קרה כשהם לא היו, וצריך מאוד לעשות את הדברים בהדרגה, בגלל שגם כחלק מהתכנים, סרטונים שהיו, או דברים אחרים שהיו פה במדינה, הם יכולים להגביר את הלחץ ולהיות טראומטיים בפני עצמם. וגם לא בטוח שהן רוצות לדעת את הכל. צריך לתת לזמן ולקצב שלהם. בעצם, באופן כללי, כשאנחנו מדברים על תגובה לטראומה, אנחנו אומרים שכל תגובה היא נורמלית, כתגובה למצב לא נורמלי, בטח למה שהם עברו. ולכן, מה שלא יהיה, לזכור כל הזמן שיש גלים של החמרות, גלים של תקופה יותר טובה, ולתת זמן בחודשים רבים עד שהדברים יתייצבו.
אילה.
בכלל אגב, אם אתם רואים בבתי קפה בנות, או אנשים שנחשפתם לטראומה שלהם מהטלוויזיה, להיזהר, לא לנעות עיניים, לא לשאול או לנסות ככה לתחקר יותר מדי. האנשים האלה מגיע פרטיות אחרי שהם עברו באמת אירועים קשים.
אני מאוד מתחבר למה שאמרת בחלק מהדברים. אני חושב שאני קראתי בזמנו כמה דברים שדיברו על החבר'ה שחזרו, על האנשים שניצלו בשואה, ואחרי הרבה מאוד שנים הם פשוט לא דיברו, לא סיפרו, והיה פערי מידע מאוד מאוד גדולים, אחרי הרבה עשרות שנים אני יודע שהיה פרץ של אנשים שבאו לספר, ואז התחילו גם לתעד דברים, ונחשפו מידעים שלא ידעו במשך עשרות שנים. זאת אומרת, הזמן הזה הוא פקטור מאוד 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 חשוב, ואני חושב ש... המקבילה השנייה שאני מכיר, זה הנושא של פדויי השבי ממלחמת יום הכיפורים. אותם חיילים צעירים שמהר מהר החזירו אותם לפעילות, לא צבאית כמובן, חזרו לחיק המשפחה, ופחות היה קשב לבעיות הנפשיות שלהם, והיה פחות קשב לטיפול בממושך, בטח נצוחח על זה אחרי זה, ב-PTSD ובטראומות שהם עברו, והם נשאו צלקות במשך הרבה מאוד שנים. אז אני חושב שזה, אז האלמנטים שצירפת ואמרת פה הם סופר סופר חשובים. אחד, הזמן, ושתיים, ההבנה ולתת להם את הדרך והזמן שלהם, וכמובן להתייחס לטראומה.
אז בוא ניקח את מה שאורי מוביל עליו, ובאמת מלקחים של טיפול בחוזרים משבי, באיזה שלב כדאי להתחיל טיפול נפשי עם החזרה מהשבי?
אז אני חושבת שפה השאלה הגדולה שעולה, למה אנחנו קוראים טיפול נפשי. כי אנחנו נחלק את זה לשני דברים. דווקא אני אתחיל במה שאורי דיבר עליו מקודם, הפתיחה של הטראומה. אז קודם כל נכון, גם מאנשים שחזרו משבי, יש כאלה אגב כמה מאות כל שנה בגלל דברים מסוימים ומצבים מסוימים מארצות הברית, ובטח מאנשים שחזרו מיום כיפור. אנחנו יודעים שיהיו כאלה שלעולם כנראה לא יפתחו ולא יספרו חלקים מאוד משמעותיים מהטראומה שהם עברו. ויש לנו אנשים אחרים שבעצם לא יכולים להספיק לדבר ולחשוב, שני הדברים הם בסדר. אבל לפתוח טראומה מאוד חשוב לעשות בסביבה בטוחה. אחד מהדברים שקורים לנו במוח כשאנחנו חווים טראומה מאוד גדולה, כתוצאה מהרמות הכל כך גבוהות של הנורדרנלין, בעצם המוח לא יכול לאבד, גם לא יכול לאבד קוגנטיבית את הזוועות, בטח כשהטראומה נעשית על ידי בני אדם, והראש עושה משהו שאנחנו קוראים לו דיסוציאציה. זאת אומרת, הוא בעצם קצת מוציא את עצמך מהמצב, ואנחנו זוכרים, מי שעובר טראומה, את האירועים כחלקים חלקים, ולא כנרטיב שלם. ואגב, חלק מטיפול בטראומה, כולל בכל מיני דרכים וטיפולים שונים, לבנות את הנרטיב השלם מתוך אמונה שעל ידי זה אנחנו נוכל להעביר את הטראומה להיות זיכרון ולהיות פחות מופעלים ממנה בהווה. אבל חשוב לעשות את זה במצב בטוח, בגלל שמה שקורה זה שתחת לחץ, לאחרי טראומה יש נטייה למצב כזה שנקרא לחזור לדיסוציאציה ולהתנתק. זה יכול להיות תחושה שהמציאות שלי היא לא המציאות שלי, זאת אומרת אני לא באמת במציאות, נגיד פה הם יכולות לדווח שהם עדיין מרגישות בשבי, או שאנשים מסביב נראים להם לא אמינים, שזה נקרא ריאליזציה. עוד תחושה של דפרסונליזציה, המצב הזה שכאילו משהו השתנה בגוף שלי, אני מנותקת מהגוף שלי, זה מצבים שאנחנו הרבה פעמים שומעים אחרי טראומה מינית, נכון? שאני כאילו מסתכלת על עצמי מהצד ולא חובה. המצבים האלה לא מאפשרים עיבוד של הטראומה, ולכן מאוד חשוב, למרות ככה שאורי אמר מקודם כמה חשוב לדבר על זה, לעשות את זה בסביבה בטוחה, שיודעת לאסוף, ויודעת מצד אחד להוות אוזן קשבת ולעודד כניסה לפרטים וחיבור, ומצד שני למנוע ולהוציא את האדם מעודף התרגשות ומהדיסוציאציה. ואם אני חוזרת כרגע לטיפול, אז בשלב הזה, בשלב הראשוני לטיפול בטראומה הוא יצוב. לא, אנחנו צריכים שהבנות ייכנסו לאט לאט לשגרה ואיזון, של שינה, של אכילה, של דמויות קבועות ומוכרות סביבם. הם יצטרכו קודם ככה, וזה לא פשוט כי חלקם לא יוכלו לחזור לבתים שלהם, אבל לחזור למקום מגורים קבוע, סביבה צפויה. בעצם זה הבסיס להחלמה לפני שאנחנו מתחילים טיפול רגשי. בגלל שהאמון כל כך נפגע, הטיפול, בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על טיפול ה-PTSD, אנחנו מדברים בעיקר על פרוטוקולים מכוונים לטראומה. זה טיפולים הרבה פעמים שהם טיפולים קצרים, שבהם יש בכל מיני דרכים מפגש ועיבוד של הטראומה. פה אנחנו נצטרך שלב נוקדים של יצירת אמון וקשר, ולכן צריך למצוא קודם כל מטפל, שיוכל לטפל בהם לאורך של תקופה ארוכה. של חודשים רבים, מצוי, וכנראה זה יהיה למשך שנים, וזה גם משהו שעדיין אנחנו לא יודעים איפה הם יגורו ומה יהיה, זה גם אי אפשר להתחיל מיד בטיפול. אז אנחנו עוד משהו ככה שאנחנו צריכים להיות מומלץ שכולנו נכיר, זה מושג שנקרא לחץ אלוסטטי. זה בעצם כשהגוף שלנו נמצא בתנאים של לחץ ואיום לאורך הרבה זמן, אנחנו יודעים שנפגע לנו גם המצב הנפשי אבל גם המצב הבריאותי. אנחנו יודעים שיש עלייה בתחלואות שונות, החמרה של מחלות כרוניות תחת לחץ מתמיד, וגם קיצור חיים. לכן בעצם המצב הזה גם כל כך רלוונטי לבריאות כללית.
לגמרי.
ולכן אנחנו צריכים להפחית להם את הלחץ האלוסטטי. דוגמה, לנסות לעודד אותם טיפה לפעילות ספורטיבית, לעשות פעילות מרגיעה, לחזור בהדרגה לדברים שגורמים להם הנאה, וממש לא לחזור לשגרות שהם לא ירגישו בהן מספיק בטוחות.
אני לוקח את זה קצת מעבר, אפשר לשלב, האם זה טיפול רק טיפול אישי, טיפול עם בני המשפחה, האם אפשר לשלב את בני המשפחה במסגרת שאמרתי לשפר את זה?
קודם כל, בני המשפחה אני בטוחה שמקבלים במקביל תמיכה והסברים איך לגשת. כי הם בעצם, גם הם השתנו בתקופה הזו וגם הבנות, וצריכים להיות מוכנים לכל מיני תגובות שיהיו. לגבי טיפול משפחתי, זה נורא תלוי מה הבנות ירצו. כמו שאמרנו, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד קשובים אליהם. הרבה פעמים אחרי טראומה, אנשים מרגישים הרבה יותר בטוחים ומובנים, יחד עם אנשים שעברו דברים דומים. ולכן יכול להיות שהם יגידו בהתחלה שקשה להם עם הקשרים היומיומיים, עם בני משפחה שלא ממש מבינים את המצב. דרך אגב, יש אנשים אחרים שמסרבים להיפגש עם אנשים שהיו בטראומה, כי אחד מהדברים שמאפיין פוסט-טראומה זה הצורך להימנע מטריגרים שמזכירים את מה שהיה. לכן אנחנו לא יודעים מה יהיה, ולכן כל כך חשוב לתת זמן ולהיות קשובים לצרכים שלהם בליווי של טיפול.
לגמרי, אני חושב שכולנו מסכימים לזה. המאזינים שלנו אולי לא מעודכנים, אבל דוקטור ביצ'קופ שושני, אחד מתחומי המומחיות שלה זה PTSD. נושא שגם קשור ל... שבועות שבי, אבל גם נושא שמעסיק את כולנו בימים אלה עם החיילים שלנו וכולנו באמת באמת זה נושא שמאוד בכותרות. אז בואי תספרי לנו קצת מה זה PTSD ובמי PTSD בעצם פוגע, מי עלול לסבול מ-PTSD?
קודם כל התשובה היא ש-PTSD זה הפרעה שיכולה להיות לכל אחד מאיתנו, אם הוא ייחשף למספיק דחק, לאירוע שבעצם מסכן את החיים שלו, או את התחושה של שלמות גופנית, שהוא ירגיש בסכנת חיים, או ייחשף להרבה מאוד, בדרך משנית, לתמונות, נכון, בגלל זה הייתה המלצה, לא להרבות לראות סרטונים של מה שהיה בשביעי באוקטובר. אנחנו יודעים שתחת המצב הזה של הלחץ יש ממש שינויים במבנה המוחי שגורמים לסימפטומים. יש טראומות שאנחנו יודעים שיותר איתו ליצור PTSD, שאחד מהם זה באמת טראומות שנגרמו על ידי אנשים בכוונה, להבדיל מרעידת אדמה או משהו כזה. אז PTSD זה בעצם, אנחנו יודעים כמה מאפיינים של התגובה הזו. מאפיינים כמו זיכרונות חודרניים שחוזרים לנו לגבי האירוע שעברנו, זה יכול להיות בסיוטי לילה, זה יכול להיות בתמונות או מחשבות שאנחנו לא יכולים להפסיק אותן במהלך היום. ועד כדי מצבים של ממש פלשבק. פלשבק זה כשכתוצאה מטריגר אנחנו מרגישים חלקים או ממש חזרנו למקום שבו הייתה הטראומה. עוד משהו שאנחנו רואים זה את הצורך להימנע. אנחנו, האנשים שסובלים מ-PTSD, בגלל החרדה שמציפה אותם, כשעולה הזיכרון החודרני, הם עושים מאמץ לא לחשוב, לא להיזכר במה שהיה, וגם להימנע מטריגרים, נגיד, לא לחזור, לא לראות חדשות, לא לחזור למקומות שבהם הייתה הטראומה, לא להיפגש עם אנשים ששואלים אותם על הטראומה. עוד משהו שאנחנו מכירים כחלק מהתסמונת, זה מצב של עוררות. בעצם יש תחושה תמידית שאני נמצא בסכנה. כל רעש מקפיץ אותי. ממש אפשר לראות קפיצות גופניות. אני לא מצליח להירדם בלילה. השינה שלי מקוטעת מאוד. הרבה פעמים נראה ממש קפיצות בשרירים. ולצד אלה יש שינויים שליליים גם במחשבות ובתפיסה העצמית, וגם במצב הרוח. בנוסף, עכשיו זה, אלה דברים שאנחנו יכולים לראות אחרי שבן אדם עובר אירוע מסכן חיים. בעצם, כל השינויים האלה הם שינויים נורמטיביים. אם אתם תעברו תאונה דרכים קשה, מאוד, או איזשהו אירוע שתרגישו סכנה, מאוד טבעי שיהיו אחרי זה סיוטי לילה, שעוד אתם לא תפסיקו לחשוב על מה שעברתם. יכול להיות ירידה במצב רוח, אובדן תאבון. ובחודש הראשון אנחנו מסתכלים על זה כמשהו מוכר שחולף. אנחנו אפילו, יש לזה שם שנקרא אקוט סטרס דיסורדר או ריאקשן.
הילה, אני קצת קוטע אותך כי זמננו קצת קצר. תוכלי להגיד כמה מילים על הטיפול, על טיפולים החדשים ב-PTSD?
וואו. אז אני חייבת להגיד שבגלל השביעי באוקטובר, באמת אנחנו משופעים לטובה ולרעה בסוגי טיפולים שונים פה במדינה, בין השאר כי זה באמת הפרעה שמאוד קשה לטפל בה. הטיפול בעיקרו הוא בפסיכותרפיה, ולא תרופתית. תרופתית אנחנו יכולים לעזור בעיקר בשינה, ולהוריד את האי שקט המשמעותי שיש. יש טיפולים שונים, יש טיפולים, זה הכל טיפולים בעיקרם, סליחה, זה טיפולים פסיכולוגיים שנועדו לאבד את הטראומה שהבן אדם עבר. זה יכול להיות עיבוד קוגנטיבי, זאת אומרת שינויים בתפיסה שיש לו, נגיד אם עכשיו הוא מרגיש אי אפשר לסמוך על אף אחד, זה נקרא CPT. יש טיפולים שאנחנו, האדם מדבר ומתאר שוב ושוב את האירוע הטראומטי, עד שבעצם המוח מצליח לבנות נרטיב ולהוריד את הלחץ, זה טיפול שנקרא PE. יש טיפול שבעצם אפשר לספר או לשמור לעצמך את פרטי האירוע, אבל להסתכל עם העיניים על גירוי שזז, שפעם ימינה, פעם שמאלה, או לתופף בצורה משתנה על הרגליים, זה נקרא EMDR, זה גם עוד משהו שאנחנו יודעים שמוריד את הסימפטומים החודרניים. ויש טיפולים פחות מושרי FDA, אבל שאנחנו רואים שזמינים בארץ, כמו פסיכותרפיה עם חומרים פסיכואקטיביים שונים, פורסם לאחרונה מחקר שיש בארץ לטיפול בתא לחץ, ב-PTSD, יש...
ולא דיבר בכלל על טיפולים תרופתיים.
כי הטיפול התרופתי הוא טיפול משני, הוא לא הטיפול העיקרי, ואנחנו נותנים אותו בעיקר לשינה ולאי שקט שיש, ועם מתפתח דיכאון.
מעולה. איך קמנו? דוקטור הילה ביצ'ופ שושני, הרבה הרבה תודה.
בכיף, תודה להזדמנות.
אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות, מיד נחזור.
לוקחים ללב עם פרופסור עידו בירתי ופרופסור אורי ויזל. וחסות, חורף חם במקום של שימי. אוכל ביתי חם וטרי. מרקים, בשרים על האש, שווארמה ומבחר סלטים עשיר. ניתן לערוך במקום אירועי ערב פרטיים עד 80 איש. המקום של שימי, אזור תעשייה גליל תחתון. 04-852-9999. רצי ביוטק, הסטארט-אפ שהופך מדע בדיוני למציאות בהובלת דוקטור ארי גרגיר. מזמין אתכם להצטרף לאלפי משקיעים שהשקיעו יחד מיליוני שקלים בפיתוח טכנולוגיה חדשנית לייצור תעשייתי של מנות דם במעבדה ללא צורך בתורמים. ייכנסו עכשיו ל-PeopleBiz, פלטפורמת ההשקעות המוכרת, ואתם בעלי מניות בסטארט-אפ חדשני מציל חיים. סופר ספיר, חוויית קנייה בעיר, הפולאים כבר יודעים. חגיגת מבצעים שווים וחוויית שירות שלא הכרתם. סופר ספיר, מתחם בלו ואלי, יוסף ברזילי 5 הפולה.
מצטרפים לכרטיס קשבק פלוס של ישראכרט, נהנים מהחזר כספי על כל קנייה
ומקבלים 150 שקלים מתנת הצטרפות מוגדלת.
במאני טיים, רק ישראכרט.
לפרטים התקשרו כוכבית 6660.
כפוף לתנאי המבצע ולתקנון התוכנית. המנפיקה ישראכרט בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מבצע מתנת הצטרפות מוגדלת למצטרפים חדשים ב-31 בינואר לרוכשים בכרטיס ב-9,000 שקלים במשך 3 חודשים ממועד הנפקת הכרטיס.
יש לנו בשורות מצמיחות שיער. אם אתם או יקיריכם סובלים מאלופסיה הריאטה, מחלה אוטואימונית הגורמת להתקרחויות, אז למה להשלים עם זה אם אפשר להשלים את זה? שאלו את רופא או רופאת העור על הטיפולים הקיימים היום. מוגש כשירות לציבור בחסות חברת פייזר.
וולבו דייז, ימי מחירות על מגוון דגמי הפרימיום של וולבו. גם ה-EX30 החשמלי והקומפקטי יהיה שם. 29-31 בינואר באולמות התצוגה. וולבו.
שימו לב, פעמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק ב3 שקלים. לדוגמה, שתי חבילות מגבונים ב3 שקלים. כן, 30 פריטים ב3 שקלים. אז חוצו עכשיו לפעמית סטור, המבצע בכל סניפי הרשת. לוקחים ללב עם פרופסור עידו בירתי ופרופסור אורי ויזל.
חזרנו מפרסומות, עידו, החכמנו מדוקטור הילה ביצ'קופ שושני על הנושא של שבי, על ההסתמנות הנפשית, על PTSD. אני למדתי הרבה מאוד גם בשנה האחרונה על PTSD, על כל מה שקורה בסביב המלחמה, החיילים. אני זוכר שמיד אחרי השביעי באוקטובר, כמובן שקפצתי והתגייסתי, ואני זוכר את החיילים שחזרו מהימים הראשונים מהקרבות, וחזרו וישבו איתנו, וזה היה פשוט לראות את העיניים שלהם, זה היה, היה, היה מחלחל, ובאמת, זה היה חוויה מטורפת גם שלהם וגם שלנו, ואיך שישבנו.
כן, המודעות פה היא כל כך חשובה, כי כשנהיה מודעים, באמת, לפני 10 ו-20 שנה, המודעות הייתה כל כך נמוכה, והיום אנחנו מטפלים מוקדם, ואני חושב ש...
אני זוכר שאיך שהם חזרו הצוותים, ושאני חזרתי, ומיד ישבו איתנו, מיד, זאת אומרת, באותו יום כבר לא הספקנו לפרוק את הציוד, וכבר ישבו איתנו, ושוחחנו, וליבנו, ואחרי זה היו שיחות ושיחות ושיחות כבר, ותוך כדי סיימנו משימה, שוחחנו, והתקדנו למשימה הבאה, וזה כל כך חשוב, ואני ראיתי אחרי זה את החבר'ה האלה, איך הם היו קבועים לכמה, ואחרי שהם משוחחים ומלבנים וממשיכים הלאה, וזה כל כך חשוב הנושא הזה.
מה שאילה אמרה זה מאוד חשוב, אתה יודע, לא רק חיילים בשדה קרב יש להם PTSD, גם בסטרס אזרחי, או בסטרס שמדינת ישראל חוותה, אנשים יכולים לסבול מ-PTSD. חשוב שהמאזינים שלנו ישמעו את זה, ובאמת ילכו לטיפול, כי הטיפול באמת עוזר פה.
כן, לא סתם מדברים, זה מדינה על סטרואידים, זה באמת, זה מספיק לראות את הילדים ששמעו את האזעקות שנים רבות בדרום, ועכשיו חוו את האזעקות בצפון, והקטיושות, לא סתם מדברים על זה, וזה חלחל לכל המדינה בשנה וחצי האחרונות. זה היה נחלתם של בוא נשים את זה לשולחן, נחלתם של יישובי קו העימות, גם בצפון וגם בדרום שנים רבות, והמרכז והיישובים הגדולים פחות חוו את הדברים האלה, והנה היום יש לנו גם במרכז, אחת לכמה ימים היה תטיל החוטי, ותראה איך כולם למחרת היו נרגנים ועצבנים, והשפעה על זה, על הדברים האלה, ואנשים חוו חוויות שנים. יש לי חברים שגרו בקו העימות, ואני זוכר את השיחות הארוכות על כמה הם ב-PTSD, נקודה, ילדים גדלים בזה שנים, והיום זה נחלתה של כל המדינה.
טוב, במעבר אחד, אתה יודע, אנחנו מדברים היום על ספקטים אחרי חזרה משבי, ואיתנו דוקטור שרון גבריאל, הדיאטנית הקבועה של התוכנית, ואנחנו מדבר על אספקט נוסף, על נושא נוסף של פדויי שבי, וזה תסמונת ההזנה החוזרת, או הריפידינג. שלום שרון.
נכון, שלום שלום.
היי שרון, מה שלומך?
אהלן.
אז בואי תספרי לנו מה זה הריפידינג סינדרום.
ריפידינג סינדרום, תסמונת ההזנה החוזרת. אז האמת שזו תסמונת שלראשונה התוודענו אליה בסוף מלחמת העולם השנייה, כשבעצם האמריקאים שחררו את מחנות השבי, ומשם יצאו אנשים שהיו מורעבים, כל המוזלמנים, ודבר ראשון, אתה יודע, נותנים להם לאכול, כי הם לא אכלו הרבה זמן. הסיפור אומר שהם נתנו להם שוקולד הרשי, ואני לא יודעת כמה זה נכון, אבל זה לא משנה לצורך העניין. וזהו, האנשים האלה פשוט אחרי תקופה מאוד ממושכת של הרעבה, אכלו ומתו בעקבות ההזנה. ואז התבדענו לתסמונת הזו, והיום אנחנו יודעים שכשאנשים נמצאים לאו דווקא בשבי, כן, אבל נמצאים בתקופה ממושכת של מחסור באכילה, מסיבות כאלו ואחרות, הפרוטוקול טיפול, פרוטוקול החזרה לאכילה, הוא צריך להיות מאוד מאוד מדורג ומאוד מדויק, בגלל אותה תסמונת. אז מה זו התסמונת הזו בעצם? כשאנחנו מסתכלים על גוף האדם, אז יש לנו בעצם מינרלים שחשובים מאוד לתפקוד שלו. חלקם נמצאים בתוך התאים, וחלקם נמצאים מחוץ לתא, בזרם הדם. ויש איזשהו מאזן ביניהם שאומר לנו על תפקוד טוב, של שריר הלב, של שרירים, בכלל. בתקופה של הרעבה, על מנת שהמערכות ימשיכו לתפקד עד כמה שאפשר, מינרלים שנמצאים בתוך תאי הגוף יוצאים החוצה לזרם הדם, בשביל לשמור על רמת תקינה. במצבי הרעבה מאוד מאוד קשים, גם הכמות בזרם הדם פוחתת, ואז באמת המצב הוא מאוד חמור, והפרוטוקול הוא יותר מחמיר. אבל בגדול זה מה שהגוף עושה בשביל כמנגנון הישרדות. ואז כשמתחילים לאכול, ואוכלים לא מדורג, אז אותם מינרלים, בגלל שינויים הורמונליים, בגלל הורמונים שמופרשים בעקבות האכילה, אותם מינרלים חוזרים בחזרה לתאים, כי התאים כרגע ריקים. והצניחה הזו בזרם הדם, בגלל האכילה של המינרלים, יכולה לגרום לכל מיני בעיות, בין היתר להפרעות קצב ולדום לב. ולכן הפרוטוקול אכילה חייב להיות מאוד בעדינות, תוך ניטור מדויק של אותם מינרלים בזרם הדם, בשביל להימנע מאותה תסמונת.
מדויק כל כך איך שאת מתארת את זה, אני חווה את זה בתור מנתח, אנחנו הכירורגים, זה מדהים לדעת שדווקא הכירורגים שחשבו עליהם שהם לא הרופאים הפנימיים שמתעסקים בדברים הקטנים האלה של מינרלים ואלקטרוליטים, הם אלה שמתעסקים בהזנה, התעסקו שנים בהזנה ופיתחו את תמיסות ההזנה ופיתחו את ההזנה הכירורגית ישירות למעי, ואנחנו חווים את זה לא פעם, וחלק מההכשרה הכירורגית היא נושא ההזנה. וכל הנושא של, בדוגמה בתחום שאני עוסק בו, ניתוחי ושת, זה אנשים שלא יכולו לאכול הרבה מאוד זמן, ואחרי שאתה משחזר להם את מערכת העיכול, או יכול, פתאום נותן להם את היכולת לאכול, הם מהר מאוד, אתה צריך מאוד להזהיר אותם בדיוק מהדברים האלה. זאת אומרת, מאנשים שנראו אותם שקיב מירה, או רזים מאוד, או מוזלמנים, איך שקראת לזה, שקראו לזה אחרי השואה, האנשים האלה פתאום מתחילים לאכול ומקבלים בדיוק את התסמונות האלה, גם לאו דווקא בקשר של שבי או דברים כאלה, אנשים שמחלימים.
נכון, ממש אנשים שלא אכלו תקופה מסוימת מסיבות כאלה ואחרות, כמו שאמרת. זה פשוט החוסר אכילה שמשנה שם את כל המאזן של האלקטרוליטים.
כן, 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 ואנחנו מודדים את רמות, זה אחד הדברים הכי חשובים לנו אחרי הניתוחים, מעבר לסיבוכים הניתוחים וסיבוכים האלה, זה שקשורים לניתוח ולתקופה שמיד אחר הניתוח, זה בעצם לבדוק את המצב התזונתי, ואני שמח להגיד שעד כדי כך זה הפך להיות נחלתנו, שאנחנו מוספים דיאטניות לצוות המטפל במנותחים כאלה, וזה סופר חשוב, סופר חשוב.
ממש, אני רק רוצה ככה לסדר את האוזן בשביל שאנשים יבינו על מה מדובר. אם אני מדברת מאוד כללית הרגע, בן אדם בריא, בלי מחלות, במשקל גוף תקין, שצריך לשמור על משקלו, צריך כ-30 קלוריות לקילוגרם. זאת אומרת, אם הוא שוקל 70, אז הוא צריך באזור ה-2100. מישהו שהוא בסיכון לרפידים סינדרום, יש קריטריונים למצב חמור, חמור מאוד, אבל הפרוטוקול אומר משהו בין 5-10 קלוריות לקילוגרם. זאת אומרת, אותו בן אדם של ה-70 קילוגרם צריך לאכול משהו כמו 350 קלוריות בתור התחלה, ואחר כך אנחנו מעלים את זה בהתאם, באמת כמו שאמרת, לבדיקות דם ולאלקטרוליטים, אנחנו מעלים את זה בהדרגה עד שמגיעים בסופו של דבר ל-2,100 קלוריות שצריך, אבל זה ממש כאילו זאת הכמות המזון. זאת אומרת, אני זוכרת שלפני שבוע פרסמו בעיתון מה הולך להיות התפריט של ה... שורדות שבי הראשונות שחזרו ביום ראשון, הם כתבו שם רסק תפוחי עץ, מרק צח וטחינה וחומוס, אז מישהי אמרה, הם לא סבלו מספיק בשבי, תנו להם לאכול איזה שניצל או משהו כזה. עכשיו זה נכון, אבל זה מגיע מתוך המחשבה הזו של מה יעשה את המינימום סכנה, מה ישמור עליהם בצורה הכי טובה בשביל שהם עברו את השבי וישרדו גם את התקופה הראשונה של ההזנה.
זה סופר מדויק, אני אקשר את זה שוב פעם לאלמנט של המלחמה, ומה שהסיפור הוא, הרבה מאוד אנשים תיארו שהם קיבלו שני תמרים ביום, או צלחת פרוסת לחם, ולחזור לקיצוניות השנייה, מעבר לרצון והתשוקה והדברים האלה, זה סופר מסוכן לגוף.
זה סופר מסוכן לגוף, ואני אפילו יכולה לומר שאנשים שנמצאים בסיכון מאוד מאוד גבוה, לפתח רפידינג סינדרום, לא כרגע פדויה שבי, ואנחנו רואים את זה לפי הרמות של האלקטרוליטים בדם, הפרוטוקול אפילו אומר לדחות את תחילת ההזנה עד שאנחנו לא נאזן אותם על ידי אירועים של אותם אלקטרוליטים. זאת אומרת, זה שהוא מורעב עכשיו כמה חודשים טובים, אנחנו, ורמות המינרלים או האלקטרוליטים בדם כל כך נמוכות, הסכנה היא כל כך גדולה, שאנחנו מעדיפים לדחות את ההזנה בעוד 24 עוד 48 שעות, שזה כאילו אומר מה, אבל כן, הוא צריך לאכול. ובזמן הזה בינתיים לתת לו עירוי מתואם של אלקטרוליטים בשביל להחזיר את אותם מינרלים, בשביל למנוע את התסמונת. זאת אומרת, עד כדי כך לדחות את ההזנה, כדי להאזן את האלקטרוליטים על מנת שלא נגיע למצב הזה.
ובשלב מסוים אני מניח שאת כן מתחילה בתזונה עשירת קלוריות, כדי לאזן את התת תזונה בעצם.
נכון.
יש חשיבות לסוג, זאת אומרת, אחרי שמתחילים לחזור, מה שנקרא, קצת להתרחק מהרפידינג, יש חשיבות לאיזה תזונה, האם זה עשירת חלבונים, או האם זה כמו שאנחנו אוהבים, אחרי ניתוחים לדוגמה, או דווקא שומנים, זאת אומרת, יש איזשהו...
אז אתה יודע, אין פה משהו שהוא קבוע, זה מאוד תלוי בתמונה הקלינית שהמטופל מציג. זאת אומרת, אם למשל הוא מגיע בסכנה לרפידינג בעקבות טראומה או ניתוח, ואז מן הסתם אנחנו נרצה גם לתת לו יותר חלבון. כל אחד לפי התמונה הקלינית שהוא מציג, אני מניחה שאם אתה שורד שבי של 15 חודשים, אז גם כמות החלבון שאכלת היא לא גבוהה. אז שוב, צריך לראות באמת את התמונה דם, ולפי זה לקבוע את התפריט המותאם, שזה באמת מותאם אישית לכל אחד במצבו.
יש אפקט ארוך טווח על הרפידינג מבחינה תזונתית? זאת אומרת, נניח שמישהו עשה עכשיו רפידינג, והצלחנו להוציא אותו מזה, האם הוא יכול להינזק מזה?
או אם יש מגבלות ארוכות טווח?
אז הרפידים זה התקופה של 10 ימים הראשונים מתחילת ההזנה. אם אתה עובר אותה, אז אין כאילו משמעות לרפידים, אבל יש השלכות של רעב ממושך. זאת אומרת, גם אם אתה עובר את תקופת הרפידים, אבל היית ברעב ממושך שבעקבותיו, אתה מגיע לרפידים, אז לרעב עצמו יש השפעה על מסת השרירים, על, אתה יודע, על תפקודים נוספים של הגוף.
דוקטור שרון גבריאל. כרגיל היה תענוג.
תודה רבה.
ואנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרצרה לפרסומות, ונחזור אחרי זה.
לוקחים ללב עם פרופסור עידו בירתי ופרופסור אורי ויזל.
ינואר סייל ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. פיצה משפחתית יוחננוף, תירס או זיתים, זוג רק ב-14.90 שקלים. חומוס אחלה 400 גרם, רק 5 שקלים. פירורי לחם יוחננוף, 350 גרם, רק ב-2.90 שקלים. ברגע שתנסו, תמליצו גם אתם, כי...
זאת הדרך של
לקוחות כללית מושלם פלטינום. אופטיקנה גאה להיות בית למשקפי הראייה שלכם. בואו לסניפי אופטיקנה ותענו מבדיקת ראייה בידי אופטומטריסט מוסמך וממשקפי ראייה איכותיים מ-120 שקלים.
אופטיקנה.
Respect your eyes. כפוף לתקנון מושלם פלטינום.
על בר באו להוריד את המחירים. ועכשיו עד 40% הנחה על מגוון רכבים. כוכבית 3537.
מ-22 בינואר עד 22 בפברואר. כפוף לתנאי המבצע המפורטים באתר אלבר. מספר הרכבים המזערי המוצע בהנחה המרבית הוא 10.
איפה אני? בחופשה!
חופשה מפנקת בקראון פלאזה חיפה. מזמינים 2 לילות, חצי פנסיון עם בריכה מחוממת מקורה, ספא וחדר כושר, ומקבלים עיסוי זוגי מפנק בספא מתנה. לקבלת ההטבה למאזיני רדיו כל רגע, חייגו כוכבית 8233, כוכבית 8233.
במתחם האירועים אולמי פאר וראשית פותחים שנה חדשה עם עיצוב חדש, תפריט חדש, מערכות מולטימדיה חדשות ועוד הרבה הפתעות. ההרשמה לאירועי קיץ 2025 בעיצומה.
אולמי פאר וראשית, ככה חוגגים אירועים.
לפרטים נוספים חייגו 659-7478.
לוקחים ללב עם פרופסור עידו בירתי ופרופסור אורי ויזל.
חזרנו מפרסומות, תודה שחזרתם איתנו. אז אני חושב שאחרי הדברים המרתקים ששוחחנו, הגיע הזמן לפינת הסטודנטית שלנו. מה אתה אומר, עידו?
חד משמעית.
אז הפעם תהיה איתנו מורן גנדלר. מורן היא סטודנטית שנה רביעית בתוכנית ה4-שנתית בפקולטה שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. ומורן סיימה לפני מספר שבועות או חודשים, סבב בנוירולוגיה, נכון מורן?
נכון, שלום לכם.
איי, ולמרות ש... למרות שאת את בעצם תספרי לנו על הסבב המרתק שלך ממה ששוחחת איתי, את רוצה להיות קרדיולוגית, נכון?
כן, אז באמת נוירולוגיה זה היה הסבב הכמעט הכי טוב שהיה לי.
אבל בסופו של דבר את רוצה להיות קרדיולוגית, צריכה לראות את פרופסור בירתי, איך הוא פה קורן. סוף סוף, סוף סוף מישהו בתוכנית הזאת רוצה להיות קרדיולוג.
יודעים כולם שנוירולוגיה זה מעניין, אבל קרדיולוגיה יותר, זה בסדר.
אני זוכר שכשאני הייתי סטודנט, אז גם בסביב נוירולוגיה, אחד הדברים שרציתי עוד להיות בתור סטודנט, היה להיות נוירוכירורג דווקא. כאילו איפשהו זה קסם לי היכולת לקחת את המטופל ולטפל בדברים קצת יותר אינבזיביים, פולשניים, אבל היכולות שלנו לצערנו, גם בין נוירולוגיה ונוירוכירורגיה, הם מוגבלות בגלל שלפעמים יש בעיה באבחון, לפעמים יש בעיה בטיפול, ולא תמיד הסיפורים הם happy end, ודווקא לך יש קצת חוויה אחרת היום, נכון?
לגמרי, לגמרי.
אז קדימה, בואי תספרי לנו, איך היה לך בסבב?
כן, אז זה סבב שאורך שבועיים, ובאחד הימים, בשעות אחר הצהריים, הגיע למיון אישה, עם צמיחה של זווית הפה. דיבור ממש לא ברור וחולשה של חצי מהגוף. ודיברנו עם בעלה תוך כדי שם במיון, והוא סיפר לנו שהם היו באיזשהו אירוע משפחתי, והוא שם לב שהוא לא מבין מה אשתו אומרת. ממש תוך דקות הוא הבין שמשהו ממש לא בסדר עם אשתו, צלצל מהר מהר למדה, ותוך פחות משעה הם הגיעו לבית החולים שלנו. עכשיו, במיון יש פרוטוקול שהוא מאוד ברור. מה עושים כשיש מישהו עם חשד לשבץ צמחי?
זאת אומרת, סליחה שאני חוטא, סליחה שאני עוצר פה. זאת אומרת, קודם כל שפו על הבעל שלא הבין את האישה והחליט לטפל בזה מהר. אבל, והגעה מהירה וכל דברים, אבל כבר בכניסה למיון היה ברור לצוות שבלי שום הדמיה, שום דבר, שהיה מדובר באירוע מוחי?
כן, ממש כל הסימנים הקלאסיים היו, גם הצניחה של הזווית של הפה, גם חולשה של חצי מהגוף, גם יד, גם רגל, היא ממש לא יכלה לעמוד. כן, וזה באמת הסימנים הקלאסיים שבאמת בסוף נדבר עליהם בצורה יותר מרוכזת.
כן, ופה אני קוטע אותך לשנייה מורן, זה נורא חשוב להגדיר מודעות למאזינים, ו... תגובה מהירה, 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 חוסכת, באמת מצילה חיים, אז באמת לזהות את התסמינים, ואני חושב שאורי יהיה לנו איזו תוכנית עם נוירולוג בהמשך, נכון? שנדבר קצת על אירועים מוחיים.
כן, כן, זה בעצם פרומו.
מצוין.
אז ה-happy end של מורן, סליחה שאני קוטע לך את זה, אבל זה פרומו.
אבל למאזנים שלנו אני אגיד שאם אתם חושדים באירוע מוחי, אז באמת באמת חשוב נורא לחייג 101 ולהגיע כמה שיותר מוקדם לבית חולים, כי זה באמת ימנע, יציל חיים וימנע נכויות. ועכשיו אני אתן לך להמשיך.
בדיוק. אז באמת זו הסיבה העיקרית שחשבתי שמאוד כדאי לעלות לאולפן ולדבר. וזהו, אז עשו צינטור של המוח כדי להבין בדיוק איפה החסימה, ובכלל אם אפשר לשלוף את הקריש. ראו שאפשר, שזה בעצם עורק קטן מאוד, אז נתנו איזשהו טיפול מקומי, יש איזושהי הזרקה של חומר שהמטרה שלו זה למוסס את הקריש. ואז הגעתי יום למחרת, על הדבר הראשון שעשיתי בבוקר זה ללכת לאותה מטופלת ולראות מה מצבה, וכמו שכבר עשיתם איזה ספוילר קטן, היה ממש happy end. היא ממש דיברה בצורה ברורה, כמעט לא הייתה צניחה של זווית הפה, לא היה חולשה בכלל. והאמת שזה ממש רגע בשבילי, כרופאה לעתיד, ממש עוד רגע.
אני חושב שזה מדהים, אני חושב שקודם כל המסירות שגם לעקוב אחרי המטופלים שלך בתור סטודנטית זה דבר מאוד חשוב, ובתור רופאה לעתיד כמובן שחשוב להמשיך בזה, אבל חשוב לי קצת לחדד את לזקק את זה לתחושות שלך, רק למאזיננו, צינטור זה בעצם כמו בצינטור לבבי שעושים אצל פרופסור בירתי באורכי הלב, אז בגלל שבמוח העורק הוא שהוא מה שנקרא עורק שקצה, שאם הוא נחסם, אז הספקת הדם בהמשך, איפה שהעורק הזה מספק, היא נפגמת, והמוח הוא רגיש מאוד לשינויים בחמצן, וכמובן הרקמת המוח נפגעת, ובאותו צנתור, מה שעושה המצנתר, הוא מגיע לעורקיק הקטן הזה תחת שיקוף והדמעות מתקדמות, וממיס, יכול להמיס את קריש הדם, יש עוד כל מיני אפשרות לטפל בזה, וזה בעצם פותח את העורק הזה, כמו שבעצם פותחים את עורקי הלב לאנשים שיש להם התקף לב. וזה בעצם אחד היתרונות בלהגיע מהר, כי בעצם אנחנו יכולים לפתוח את אותו עורק, ובעצם לשחזר את הספקת הדם, ולמנוע את הנזק התמידי, שממנו אנחנו כל כך חוששים, בנושא של נזק מוחי, אחרי אירועים מוחיים. ופה חשוב, תכף מורן תשלים אותי, אבל אני חושב שאחד היתרונות של הגעה למרכז שמאפשר צנתורים מוחיים, ויש מרכזים ספורים כאלה, ולמזלנו המרכז הרפואי לצפון בפוריה, בעצם הוא אחד המרכזי על בתחום הזה, להגיע לשם ולהיות מאובחנים, בעצם מציל את החיים, כי יש אפשרות להביא לצנתר, מה שיש לא מעט בתי חולים שאין את זה, וזה בעצם הוכח כמציל חיים, וכמובן משמר רקמת מוח. אז מורן, אז היה בעצם סיפור טוב, נכון?
לגמרי, היה סיפור טוב, מאוד
חיובי. ומה הלקח שלך בתור סטודנטית בנושא הזה?
וואו, המון, המון דברים. דבר ראשון, מעבר לחשיבות, כמו שאמרת פרופסור ויזל, על חשיבות להגיע מוקדם ולזהות מוקדם, גם העניין של אורח חיים, לשמור על אורח חיים בריא, גם מבחינת אישון, גם מבחינת תזונה, גם זה הרבה תכנים שאתם מדברים עליהם, שוב ושוב לאורך התוכניות, וגם פה אנחנו שמים לב שגם מטופלים שמגיעים עם חשד לשבץ מוחי, רוב הפעמים הם עם סיכונים של מחלות לבביות, עם אישון ברקע, ובאמת זה חשוב לשים לב על הדברים האלה, והרבה אנשים אומרים שדווקא אירועים של שבץ מוחי זה בעצם השעון המעורר שלהם לעשות את השינוי. ובאמת להתנהג אחרת, ואני אומרת חבל שזה יהיה השינוי, שזה בעצם יהיה מאוחר מדי, אלא באמת עוד לפני להקדים תרופה למכה, כמו שאומרים, ולהתחיל ולעבוד על זה עוד הרבה לפני.
אני חושב שזה סופר חשוב, וזה מסר סופר חשוב, כי כשזה מאוחר מדי, זה מאוחר מדי. לא סתם אומרים שזה מאוחר מדי. אז בזה אנחנו נסיים. מורן, המון המון תודה.
תודה לכם.
זה סוג של, נגיד, happy end בתקופה מאוד קשה, ובזה גם בא לסיום תוכניתנו, נכון? אז פרופסור בירתי.
תודות, אז על העריכה רותם עטיאס, הטכנאי שלנו זה רומק. הייתה לנו תוכנית מאוד מעניינת, פרופסור אורי ויזל.
פרופסור עידו בירתי.
אנחנו נתראה שוב ביום שני הבא, בין 4 ל-5.
בתקווה שיהיו עוד הרבה שווים ושוות בשבוע הזה.
אמן ואמן, להתראות.
בתוך סופה אני יכול לנשום לנשום אותך לגעת בך עמוק בתוך סופה אני כל כך שיקור מלהציל אותנו מליפול בתוך סופה עולות בי החולשות ומתגלות אותנו מרחיקות